אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
יש נשים וגברים שעברו את זה, והם לא כאן. הם לא כאן כדי להגיד, זה מה שחוויתי. אז זה לא רק בשבילי, בשביל העדות של מה הסכנות שקיימות לנשים וגברים בשבי מהבחינה הזאת, אלא גם כבוד אחרון למה שהן חוו שנייה לפני שהן איבדו את החיים שלהן.
זו ירדן גונן, אחות של רומי, שנמצאת בשבי בעזה. בסדרת פרקים מיוחדת של אספת הורים, אנחנו ניפגש בכל פעם עם בן או בת משפחה אחרים, וננסה להבין מה מתחולל בראש ובלב שלהם. נדבר על הדאגות, על הפחדים והחלומות, על המלחמה ועל התקווה. איתנו כאן באולפן, מירב, לשם גונן, אמא של רומי, אלן.
היי.
והאחיות של רומי, ירדן ודריה, היי.
שלום. שלום.
תודה רבה שבאתן.
תודה לך.
אז אני אתחיל ואשאל על החפץ שהבאתן, משום שככה דיברנו קודם וביקשנו להביא חפץ של רומי. מה בחרתן?
לי יש טבעת שבעצם רומי, כאילו מצאנו את זה ברכב של החברה הכי טובה שלה, שעם הרכב הזה הם הגיעו למסיבה, ברכב של גיא חליפה שנרצחה. אז שממש מצאנו את הרכב, בהתחלה לא ראינו את הטבעת, והבאנו למשפחה שלה, ואחותה הקטנה, נכון?
כן.
אחותה הקטנה פתאום מצאה את הטבעת הזאת, עכשיו אני יודעת כמה רומי אוהב את הטבעת הזאת.
וואו.
וזה בדרך כלל לא משהו שיורד ממנה הטבעת הזאת, אבל עכשיו מאז היא עליי.
מדהים.
ואני לא מוכנה להוריד אותה, ואפילו קצת הרסתי אותה, כאילו, אז אנחנו נחדש לה אותה כשהיא תגיע.
מדהים. כן, אנחנו כבר מפנטזות על ללכת לצפות אותה, אולי לעשות לה אפילו אחת מזהב אמיתי, כי זאת טבעת שהיא קנתה כמה פעמים. גם אני עם טבעות של רומי, אבל זה לאו דווקא טבעות האהובות עליה.
כן, זאת היא ממש אוהבת.
וואו.
מעניין למה זה היה באוטו, ואיך זה לא היה עליה, ו...
כן.
אז אני שומרת לה
טבעת. כן. מדהים. מירב, אני רוצה לשאול אותך, בבקשה. באמת, את אחרי כל כך, כל כך, כל כך הרבה לילות וימים ולילות מחוץ לבית. איך את מסתדרת? מה שלומך, כאילו, בצורה הכי פשוטה ולא פשוטה?
קודם כל, מבחינתי תמיד... בית היה איפה שנמצאים אנשים שאני אוהבת. ואנשים שאני אוהבת נמצאים כרגע כמעט כולם במרכז. חוץ מהבן הצעיר שלי שנמצא בצפון ומגיע כל סוף שבוע. ורומי, שהיא הלב של כל מה שאנחנו עושים כרגע מבחינתנו כמשפחה שנמצאת בעזה. במשך הרבה זמן ישנו בכיכר. כולנו בצורה כזאת או אחרת, אבל באמת אסף בן הזוג שלי ואני במשך 11 שבועות. ואז היה איזשהו רגע, לפני משהו כמו 5 שבועות, שהרגשתי צורך, גם ירדן עשתה לי תרגיל, שנסעה לחול, ואמרה לכל החברים שאף אחד לא שומר על הכלבה המדהימה שלה, אז נאלצתי
במחות
לשמור בלילה.
אני רציתי שהיא תישן במיטה סוף סוף.
אז זה הכניס אותי הביתה לשבוע, וברגע שזה הכניס אותי הביתה, הייתה לי פתאום איזשהו, היה לי צורך של כינון, וגם הילדים עשו לי אינטרוונצ'ן, ואמרו לי, אמא, בואי, תתאפסי רגע על עצמך, גם אנחנו צריכים אותך. לא שלא הייתי נוכחת, אבל לא הייתי נוכחת כמו שהם רגילים שאני. הייתי מאוד, אני חושבת שהייתי עם הרבה תחושות אשם, על זה שבמשמרת שלי... רומי נחטפה, הרגשתי פגיעה נורא גדולה באימהות שלי, ובאיזשהו, כאילו, שמעתי אותה בהרבה רמות. ומזלי הענק שיש לי ילדים כאלה מדהימים, שעשו לי פשוט אינטרוונצ'ן ואמרו לי, אמא, תתאפסי, אנחנו צריכים אותך גם. ובואי תפני בשבילנו זמן, ולשם אנחנו מגויסים, כולנו.
זה מדהים, ירדן ודריה, מדהים שזה נאמר ואמרתן את זה, אבל מדהים גם שנענית לזה והצלחת ככה להכיל ולעשות את זה.
לא רק אנחנו, גם השני בנים.
גם הבנים. כשאני מדברת עם זה, זה כל הילדים, זה כל הארבעה. כן. שפשוט אמרו את שלהם, וזה אחד הדברים היפים והחזקים ביותר שהם אצלנו במשפחה, וזה מה שלדעתי מחזיק את כולנו. כן. זה לא הבית הפיזי, זה הבית שיש לנו בלב כמשפחה.
את עדיין מרגישה ככה את האשמה הזו?
אני חושבת שאימהות זה אחד הדברים הכי לא רציונליים, ותחושת אשם אם הייתי עוד יותר לא רציונלית, אבל היא נורא נורא טבעית ובסיסית, ועכשיו יש את הקושי התמודדותי של כל כך הרבה ימים, שעוד לא, שאני בפועל על עצמי, אני אומרת איך עוד לא, מה לא עשיתי עדיין, שהוא זה שיביא אותך ששוב. אני יודעת שזה לא האחריות שלי בלבד, אבל אני אמא שלה. מבחינתי היא באה ממני, כמו כל אחד אחר מהילדים שלי, יש לי שם אחריות עצומה בתפיסה שלי. וכן, יש, ואני חושבת שזה בסדר שיש אשם. השאלה היא לא האשם, אלא איזה אחריות, מה גודל האחריות שאני מסכימה לקחת, ומה אני בפועל עושה עם זה, ואיך זה גם לא מייצר עוד הפעם חזרה את הוויתור החלקי במקומות אחרים, אלא מייצר איזושהי שלמות ושקט והבנה שעם האחריות יש גם עשייה ו... וזה הדבר החשוב, זה כן. החלק של הריפוי.
כן. איך אתן מרגישות כלפי זה, ירדן? את מרגישה בחיסרון של אימא?
לא חושבת שבשום שלב הרגשתי חיסרון, היא מאוד פה, זה נראה לי מבין התקופות שאני רואה אותה הכי הרבה. זה לא ממש חיסרון של נוכחות, זה גם לא חיסרון, אין חוסר. החוסר היחיד שיש לי זה שרומי לא פה וש... אני מרגישה שאני נלחמת באוויר או ב... לא יודעת, שום דבר שלא לא מצליחה להתקדם, כאילו. אני חושבת שיותר זה היה... רגע, לא כל הזמן צריך לדבר רק על זה ולהתעסק רק בזה. לפעמים אפשר פשוט להיות ביחד. ושיהיה זמן גם לדבר על עוד דברים חוץ מאיך נלחמים ומה עוד, איזה עוד פעולות עושים. כי בכל מקרה זה משהו שמעסיק אותנו 24/7. ואין מזה באמת מנוחה. אז לפחות שיהיו פעמים שאנחנו ביחד, נגיד בערב, שאנחנו פשוט כאילו ביחד, ולא מתכננים עוד תוכניות כדי שגם נטען כמשפחה. אני חושבת שזה אחד התאים הכי בטוחים שיש לנו, של כאילו אפשר לצחוק, אפשר לעשות שטויות, אפשר להיות מפגרים, אפשר להתעצבן, לצרוח, ואז כאילו כשזה כגוש של משפחה, זה מאוד מאוד טבעי. מרגישה שזה המקום היחיד שכשאני צוחקת, אז אני מרגישה סבבה. ולא כאילו איך בוחנים אותי, אם אני צריך, כאילו יש המון המון הסתכלות וכזה הליכה על ביצים מהסביבה, גם הכי קרובה, שבאמת לא יודעים איך לאכול את זה, ולמזלי התברכתי בחברים מושלמים, אבל זה לא אותו דבר כמו האחים או ההורים, וזה...
כן, כן.
אז נראה לי זה מה שהיינו צריכים, רגע שלפעמים לא רק נדבר על איזה עוד פעולות יש לעשות, אלא פשוט לפעמים להיות אחד עם השנייה, רגע להתאין מצברים ביחד, כי אני חושבת שכולנו משם הכי קל לנו. מהסביבה ומהבחוץ יותר קשה לנו להתאין, יותר מהבפנים שלנו במשפחה.
זה מעניין מה שאת אומרת. זאת אומרת, פעם אחת יש את הסביבה שהיא מאוד תומכת ועוטפת ומנסה להיות, ופעם שנייה אני מניחה שיש גם תחושה של קצת חוסר מובנות. כאילו, אני לא יודעת אם מרגישים עד הסוף שמבינים אתכן או...
אי אפשר. אם אנחנו לא עד הסוף מבינות או מבינים מה אנחנו מרגישים ומה קורה כאן, וזה אצלנו, זה בבית שלנו, כאילו, ממש בתוכנו, אז איך הסביבה יכולה להבין? זה לא מתוך איזשהו, איך אתם כן. לא מבינים? להפך, זה וואו, כל כך תודה שאתם מנסות ומנסים כל דבר אפשרי בשביל להבין ולהיות שם בשבילנו.
כן.
נראה לי אלה שהכי פיצחו את זה, זה אלה שלא מתאמצים יותר להבין, אלא יותר לקלוט לאיפה צריך למלא את ה... את החסר, או פשוט לנחוח,
כן.
להתמיד בנוכחות, זה גם משהו שמייצר, נראה לי, כל דבר שמייצר יציבות כלשהי בתוך הרעידת אדמה הזאת.
הזכרת גם את הסביבה, סביבה בוחנת ותגובות מהסביבה. יש תגובות מסוימות שככה לא באות טוב?
ברור. אין יותר אנונימיות, אין יותר אופציה להיות סתם ירדן, כאילו אין לי זהות. אין לדריה זהות, אין לאף אחד מאיתנו זהות, לאף אחד ממשפחות החטופים. אנחנו אחות של, אימא של, אבא של, אח של, ותמיד הייתי אחות של. זה לא כאילו חדש, פשוט עכשיו זה, אני של כולם. אני לא של עצמי או שלהם יותר, של המשפחה כאילו, ולפעמים זה קשה, זה לא פרסום מבחירה. אף אחד מאיתנו לא נהנה מזה, היינו מעדיפים שזה לא היה קורה. הפרסום הזה, ואם זאת אין ברירה, אלא להיות בפרסום, כדי להשאיר את זה במודעות וזה, אבל אנשים לפעמים כל כך בארור, לא יודעים איך להתמודד. נכנסתי לחנות, רציתי לקנות טבק נראה, אני לא זוכרת, הייתי עם הכלבה, והייתי עם הראש למטה, כי אמרתי, לא רוצה, כאילו אני בשלי עכשיו, אני באמצע טיולתה הולכת, קונה משהו, חוזרת הביתה, לא. והם עשו שם צחוקים והתעכבו, ולא היה לי לחץ, אז עמדתי שם. ואז מישהי פתאום מרימת ראש אומרת לי, רוצה לעקוף, ואני כזה, לא, זה בסדר, תמשיכו, הכל טוב. ואז היא, כאילו, באה לחזור, ואז היא הסתובבה, היא עשה לי, את אחות של רומי, את אחות של חטופה, אומייגאד, את חייבת לעקוף אותי, את חייבת זה, את חייבת, ואני כאילו, וואו, זה בדיוק ההפך הגמור מכל מה שאני מחפשת, ואני מבינה שמבחינתה זה הדבר שיכולה לתרום עכשיו, של כזה, אני לא אעכב אותה, ואני רוצה שיהיה לך הכי קל, ושלא יהיה לך כבד, אבל זה יותר בדיוק את ההפך הגמור.
אני מבינה לגמרי.
אפילו עכשיו, כשצעדנו פה במסדרון, אז הגיבו אליכן, וככה חיזקו מרחוק ותמכו. איך זה מרגיש? כאילו זה בסדר, זה לא בסדר, זה הייתן מעדיפות שיניחו לכן, גילוי התמיכה לדווקא מחזקים.
אני חושבת שעם כמה שזה קשה לפעמים, והייתי מעדיפה שלא יפנה אליי אף אחד, ואני יוכל להיות רגע רק אני עדיין מעדיפה את זה שיגידו לנו, כי יש איזשהו משהו בזה ש אנחנו יכולות להיות כל כך בתוך העולם שלנו, של המשפחות חטופים, ואנחנו לא רואים, נורא מפחיד אותנו שזה יאבד את עניין הציבור, נורא מפחיד אותנו שזה יישכח, ושזה אנשים לא, שאנחנו נשאר לבד במלחמה הזאת. ואנחנו לא, בגלל שאנחנו כל כך בלופ שלנו, אנחנו לא רואים לפעמים את העולם החיצון, אני לא מסתובבת כל כך הרבה ברחוב, אני לא עובדת, אני רק בזה. ועד שאנשים מבחוץ אומרים, זה מסב את תשומת ליבנו לזה שכזה, וואו, נכון, איזה כיף, תודה שאמרתם, חשוב לנו לדעת. ובמיוחד שזה באמירות או בפנייה, בבקשה, יש לך רגע כאילו לדבר, יש פעמים שזה גם קצת אולי כפייה למגע, נראה לי המגע הכי קשה לי, שאני כזה,
רוצים לחבק אתכם.
אבל אם שואלים, אז זה יותר נעים, כי יש לי בחירה, אני יכולה להגיד כזה, לא, היום אני כאילו כואב לי הגוף. אבל אני עדיין עם כמה שזה קשה, וזה סופר קשה, האובר יחס הזה, אני תמיד יעדיף את זה, כי זה אומר שזה עדיין עניין הציבור, זה אומר שזה עדיין משהו של כולם, זה לא רק אחותי מהמשפחה שלי, זה כל אחד שפונה לנו מרגיש שזה מהמשפחה שלו, שזאת אחותו, שזאת חברה שלו, שזה בהקשר גם למה שאמרת על הפרצוף של רומי מקודם, יש לה פרצוף כל כך מונגש, היא כל כך חייכנית ומהממת, וכל כך חשוב לנו לשקף אותה דרך זה, לשקף אותנו, כאילו. אז גם מי שפונה וסליחה אם אני לפעמים עצבנית ולא נחמדה, זה פשוט כאילו לפעמים לא בא לי שיזהו אותי.
הזכר שאת לא עובדת, אני רוצה לשאול אותך דריה. אני מניחה שכל השגרה שלך השתנתה, כאילו, מובן מאליו. יש איזשהו הרגל שאת מצליחה לשמור עליו מפעם, או שהכל חדש ולא מוכר?
אני לא ממש יודעת איך לענות על זה, כי היה לי ממש תקופה קצרה רק של בין לימודים לכזה חופש כזה, עד שהתחיל באמת השביעי לאוקטובר. אז לא הצלחתי למצוא איזה שגרה, ועכשיו עוד יותר בכלל, כאילו, אני כבר לא בצפון, אני פה בתל אביב. רוב החברות שלי כבר באמת נכנסו למסגרות. אני לא חושבת שיש שגרה, כאילו אני כן מחפשת את המסגרת, זה מין גיל כזה שאני חושבת שעדיין צריך איזה מסגרת כלשהי, וזה מאוד קשה להיות כל כך הרבה זמן בגם חוסר ודאות לגבי רומי, וגם חוסר ודאות לגבי החיים שלך תוך כדי.
כן.
אבל כן, עובדים כן. בזה, כאילו כל יום יש משהו אחר שקשור לזה, אז זה מחזיק.
כן.
אבל אף אחד לא ציפה שזה ייקח 5 חודשים, אז כבר יותר.
כן.
לא ציפיתי.
מירב, אני חוזרת אלייך. דיברנו על הדירה, דיברנו על תל אביב, ואני רוצה לשאול לגבי החדר של רומי, אם זה בסדר, כי אני משיחות עם בני משפחות, אני מבינה שהחדר הוא אישו. יש הורים שבוחרים להיכנס אליו, יש הורים שבוחרים להימנע ולא להיכנס אליו. את בחרת שלא להיות בבית.
קודם כל, החדר זה אישו, אין ספק. אני חושבת שההתמודדות פה של כל אחד היא אחרת. אני הלכתי לאסוף את הדברים של רומי מהסאבלט שבו היא הייתה, באותו שבוע, שממש בשבעה באוקטובר. והלכתי לאסוף את הדברים, בראש שלי היה שהיא כאילו חוזרת עד יום שישי, גג. והתלבטתי בכלל אם לאסוף את הדברים, לא לאסוף את הדברים. ובסוף אספנו, כי אמרנו, טוב, מקסו, היא תחזור מאז, היא תצטרך לנוח קצת, כאילו אני חושבת איפה התודעה שלי הייתה עם עלי. אז זוי לחלוטין. ואז לקח קצת זמן עד שבאמת, לקח כמעט שבוע וחצי, עד שהגענו באמת לבית, כי לא היו לי בגדים. וזה היה קצת בהתפקחות של אותה מחשבה שהיא כבר חוזרת. ואז נכנסתי הביתה, לא יכולתי להישאר דקה בבית. באנו, הוצאנו את המזוודה, שמנו אותו בחדר של רומי, הלכתי לקחת בגדים, ותוך 45 דקות לא היינו בבית. זהו. מבחינתי זה לא רלוונטי. החדר הוא לא רלוונטי. כלום לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה הנוכחות הפיזית. וזה מה שנורא נורא חיפשתי, וחיפשתי אותה אצל הילדים שלי, כי כמו שירדן תיארה כל כך יפה, זה הכי טבעי. אנחנו, שם אנחנו גם מרגישים את הכי הרבה מסוגלות, כי הם יכולים, לא יודעת, אני יכולה לחוס עליהם, כמו שקעסתי קודם, הכל נורמלי. הם יכולים להגיד לי דברים, ולהתנהג אליי כמו אל אימא. וזה הכי טבעי, וזה משאיר איזשהו מקום מאוד בטוח של גם תחושת מסוגלות, גם תחושה מסוימת של הדבר היחידי פחות או יותר שנשאר לנו נורמלי מהחיים הקודמים. וזה הדבר היחידי שמעניין. חדר של רומי הוא שום דבר בלי רומי. הוא כלום, הוא לא רלוונטי בלי רומי. מה שרלוונטי זה רומי, כמו שמה שרלוונטי זה ירדן, וכשאנחנו נמצאים בדירה שאנחנו נמצאים, אז יש לכל אחד את החדר שלו שהוא ישן בו, אבל בסופו של דבר, המהות שלנו היא באמצע הבית. מה שדרך אגב במשפחה שלנו היא פחות או יותר הייתה ככה תמיד. באמצע הבית היה הדבר החשוב ביותר. וזה מעיד על, על המערכת יחסים אצלנו. זה קצת שונה, אבא של רומי למשל לוקח את זה אחרת, אבל זה בצורך שלו, ואני כל כך יכולה לכבד את הצורך שלו שהוא שונה. ולהעריך את זה. ואני חושבת שמה שהכי חשוב, וזה גם משהו שהייתי אומרת לאנשים, כל אחד צריך לנהוג כמו שמתאים לו. אין פה חוקים, אף אחד לא מכין אותך למצב כזה. צריך מאוד מאוד להקשיב למה שנכון לך, ובמערך אצלנו, תיאת, אני יושבת ואני מסתכלת על הבנות שלי ואומרת, וואי, זה מזל שהם בחרו בי להיות אימא שלהם, כי הם פי עשר יותר חכמות ממני, ומציגות את הדברים כל כך יפה וכל כך מדויק בתחושה שלנו. וזה הפינה השקטה שלי, זה המקום שלי, להיות בו רגע באיסוף ונורמלי, ולא שום מבנה, לא יחליף את זה. לא אותם, לא את הבית, ובטח לא את רומי.
כן. דיברת על הבנות, אז אני רוצה להגיד שאמרתי לכן מקודם שזו ככה זכות שלי שהגעתן, והגעתן יחד, והגעתן שלושתכן, ומבחינתי אתן שלוש לוחמות, כאילו כל אחת באמת לביאה, חזקה, מדהימה בעשייה שלה, בכיוון שלה, כל אחת מכן מובילה את המאבק הזה בערוצים שלה, ולקבל את כל הדבר הזה פה ביחד, זאת עוצמה מטורפת. מירב, אני רוצה לשאול אותך, את מתראיינת, את מדברת, את זועקת, את נועמת, את סועדת, כן, שברת תקרות זכוכית בכנסת, פוצצת רעיון באלג'זירה, באמת, עשייה בלתי פוסקת. יש איזשהו רגע אחד במסע הזה, במאבק הזה, שהולך איתך?
קודם כל לא אני פוצצתי את הרעיון, ירדן פוצצה. היא נכנסה לחדר שבו הייתי, הם היו בחדר לידי והקשיבו לרעיון, ואחרי 50 דקות, 50 דקות, היא נכנסה לחדר ועשתה לי תנועה כזאת של תחתכי, ואמרה לי, אמא, עכשיו את מסיימת. אז זה לא אני, ירדן.
די, היה צריך לעצור את הרוע המתפרץ הזה.
לגמרי. תוהה למה אני אומרת שזכיתי שיש לי כאלה חמישה מדהימים. יש הרבה רגעים מאוד משמעותיים בתוך המסע הזה. אחד הרגעים, יש שניים שאני אדבר עליהם שהם פשוט היו בחוץ יותר. אחד מהם זה היה בדיוק שבועיים אחרי השבעה באוקטובר, זאת אומרת ב-21 לאוקטובר, שהייתי ביום של אולפנים, ממש אולפן אחרי אולפן אחרי אולפן, ודובר צהל דיבר, דניאל אגרי, שהוא באמת איש מיוחד במינו, ולא הזכיר במילה אחת החטופים. ואני חשבתי שאני תכף שורף את השולחן. והתעצבנתי נורא. אמרתי שלא יכול להיות שבתוך מטרות המלחמה אין מטרה שמגדירה את החטופים, ולא יכול להיות שדובר צהל לא מזכיר במילה אחת החטופים. בערב הוא נתן הצהרה נוספת, והצהרה כולה הייתה שזורה בחטופים, שזה היה מדהים. מאז הוא עשה הרבה דברים מדהימים באמת בהצהרות שלו, כולל לדבר אל החטופים, כולל לדבר אלינו משפחות החטופים. ממש. באמת. מרגש, ויום אחרי זה גם השתנו מטרות המלחמה, אחרי ביקור שהיה לנו אצל ראש הממשלה, שבו ראש הממשלה אמר, יש שתי מטרות מרכזיות, אחת לא באה על חשבון השנייה, ומאותו יום, זה אחד ההיילייטים. השני קצת פחות ידוע, היום ה-55, זה היה היום האחרון של הפעימה האחרונה, באותו יום התבשרנו על זה שאופיר צרפתי, זל שהיה ברכב יחד עם רומי, נרצח, ובעצם שחילצו את הגופה שלו באותו יום. ויום אחרי זה לא הייתה הפעימה שבה קיווינו שרומי תצא. ובאותו יום הייתה הלוויה של אופיר. ואני, זה היה משבר מאוד גדול אצלי. ושלושה ימים הייתי, וואו, באמת, אם היה נקודת שפל, זה הייתה זו. היה לי מאוד מאוד קשה בשלושת הימים האלה, ממש, ולא ידעתי איך להמשיך, למרות שעשינו, המשכנו פעילויות, הכל, ואז נסעתי ביום ראשון בערב לרעיון ב-13, והתקשרה אליי לאה ינאי, אחות של מורן סטלה ינאי, והיא בכלל לא ידעה איפה אני נמצאת, אבל איכשהו היא התקשרה בדרך שהייתי לרעיון, והיה שקט כזה באוטו, ואז היא התקשרה ואמרה לי המון המון דברים שחזקו אותי והזכירו לי, ואמרה לי, את לא יכולה לוותר, עכשיו היא לא יודעת כלום, 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 אבל היא אמרה בדיוק את הדברים הנכון, את לא יכולה לוותר, וכל העוצמה שלך, את חייבת להיות שם בשבילה, ואת חייבת לדבר אליה, ולהיות שם, ולהופיע, ולהיות נוכחת, ולהקרין את העוצמה, ואני אוהבת אותך מאוד, כאילו, הזרימה לי דם חדש, וזהו, ולא הייתה עוד נפילה כזאת יותר, וגם לא תהיה, כי יש מספיק אנשים מסביב שמזכירים לכולנו, לדעתי. כמה אנחנו נחוצים בתוך התהליך הזה, אנחנו הליבה של מה שכל עם ישראל בעצם נלחם עבורו, אנחנו פשוט, את יודעת, בפרונט במקרה, אבל זה יכול להיות כל אחד אחר. זה שני כן. רגעים מאוד מהותיים שזכורים לי בכל התקופה הזאת, או משמעותיים מאוד כן. בתהליך הזה.
הזכרת את הפעימות, אז אנחנו בתקופה כזו שכולנו כל כך מטולטלים מהידיעות המשתנות על עסקה מסתמנת. ואני לא יכולה לדמיין איך זה, בתוך כל הטלטלה הגדולה הזו של כולנו, לדמיין איך זה בשבילכן. אתן בתוך זה, אתן עוקבות, אתן, כאילו איך זה משפיע עליכן? דריה.
אני ספציפית לא עוקבת, כי פשוט נראה לי אחרי כל כך הרבה זמן הבנו שפשוט אי אפשר להקשיב לזה, כאילו בהתחלה ראינו כן, רק על זה, היינו עם טלוויזיה פתוחה 24/7 והיינו בלחץ גם בהתחלה, לא הבנו כלום והיינו לבד בתוך עצמנו, עכשיו הוא כמה תה שאנחנו ביחד בתוך כל הדבר הזה. אז אני ספציפית לא מקשיבה לכלום, אני פשוט מחכה לרגע הזה שבאמת, כאילו, הקצין שלנו אומר את זה. זה הכי אמין, זה הכי יהיה מציאותי ואמיתי. עד אז, זה פשוט יהיה כל כך מטלטל אם נקשיב לכל דבר שאומרים.
כן. דריה, אני רוצה להמשיך ולשאול אותך, את הצטרפת למשלחת, נכון? שיצאה להג.
נכון.
בעצם בתביעה מול חמאס.
נכון.
חוויה קשוחה היסטורית גם.
זה עוד צעד כזה. עוד צעד שיכול לעזור. את האמת שלא שמעתי כל כך מאז, כאילו מה קורה עם זה. אבל באותו רגע זה היה כזה אירוע גדול. משהו, דבר כזה לא קורה תוך 4 חודשים. אז זה ממש מטורף.
בטח, בטח. איך זה הרגיש לך, אגב, הסיקור המטורף, כל תשומת הלב הזו?
זה כבר התחיל מהטיסה, שזה היה המטוס רק שלנו, של כל המשפחות, וכל הצוות תקשורת שאנחנו מגיעים להג, כאילו זה משהו שלא נראה לי מישהו חווה אי פעם. ממש נעמדנו ליד הבניין, שדרך אגב, ממש מכוער. כאילו...
רשמתי.
באותו רגע זה הרגיש באמת מטורף, איך זה הגיע ממקום אזרחי, תוך זמן כל כך קצר. באותו רגע זה היה רגע מאוד משמעותי.
כן. רצית לומר משהו מרב?
כן, אני רק אשלים באמת שכל שבוע טסה משלחת שבתוכה יש שווה, שמלווה על ידי צוות מתאים שנותנת עדות שם כל שבוע, וזה מה שיקרה במשך שבעת החודשים הקרובים, ובמקביל באמת הדוח שיצא, דוח הפגיעות המיניות שיצא מהאום גם, שזה פרמילה עבדה על זה.
אני שואלת, גם אני הצטרפתי למשלחת עם בני משפחות, וזאת הייתה באמת חוויה, היה בה הכל, כאילו המון המון כאב והמון עוצמות וגם רגעים אחרים, ועניין אותי, את יודעת איך את באמת בגילך, צעיר, מתמודדת עם חוויה כזו. הזכרתן את הדוח של האום, אני אגיד לכן בכנות. זה נושא שמצד אחד מרגיש לי שאי אפשר לא לדבר עליו, מצד שני אני באמת אגיד בכנות גדולה, אני לא בטוחה שאני יודעת איך לגשת אליו ומה בדיוק לשאול ואיך בדיוק לפתוח אותו.
אני בכיף יספר מה שאני חושבת על זה. אני בגישה שהיא לא תמיד נעימה רגשית, אבל שזה קרה, אי אפשר להתכחש למה שקרה. יש דברים שהיו בשביעי באוקטובר, שהוכחו על ידי סרטונים שהם הפיצו באופן מוחלט, אבל יותר מזה, זה הוכח על ידי עדויות ראייה ושמיעה, זה הוכח על ידי נתיחת גופות, זה הוכח על ידי עדויות של זקה, של אנשים שעזרו לחלץ משם, ויש יותר מדי, ובמקביל לזה עדיין יש יותר מדי אנשים שאומרים לכאורה, שמעיזים להגיד לכאורה. ואני יום יום אומרת לעצמי, אם הם הספיקו לעשות אפילו דבר אחד מתוך כל הרשימת, באמת מגילת אסתר, שאפשר להוציא מהעדויות ומהפורנזי ומהכל, דבר אחד הם הספיקו לעשות במשך כך וכך שעות האלה, בידיעה שהצבא או המשטרה או כל כוח ביטחון כזה או אחר יכול להגיע כל רגע ולחסל אותם, מה מונע מהם לעשות את זה 152 יום שאף אחד לא יכול לעצור אותם, אף אחד לא רואה מה קורה, הם לא מפרסמים לנו שום דבר, אנחנו באפלה מוחלטת, וזה אותם אנשים. זה אותם אנשים מאותו חומר, מאותם סוגים, מאותו רעיון, שהידי, רדיקלי. אני מבחינתי, אין מצב שאני לא אשמע או ידע, גם בשביל שיהיה לי את הכלים למה להגיד למי שמעיז בכלל לחשוב, להגיד לכאורה, או להציג את זה בכל פעם שאני תעשה למשלחת, או מדברת ברעיונות, בעיקר בחול כמובן הדבר הזה. ולצערי גם בארץ קצת צריך להזכיר שאנחנו עדיין בשביעי באוקטובר, חטופים עדיין בשביעי באוקטובר. וגם יש לי חלק שאומר, יש נשים וגברים שעברו את זה, והם לא כאן. הם לא כאן כדי להגיד, זה מה שחוויתי, וכדי לתת את העדות ממקור ראשון, כביכול. אז זה לא רק בשבילי, בשביל העדות של מה הסכנות שקיימות לנשים וגברים בשבי מהבחינה הזאת, אלא גם כבוד אחרון למה שהן חוו שנייה לפני שהן איבדו את החיים שלהן. ומתוך גם כבוד לכאילו, אנחנו לא נשכח שזה מה שעברת או עברת. כדי שאף אחד לא יעבור את זה יותר בחיים, גם אם את לא פה בשביל לספר על זה. ולצערי או לשמחתי, אני לא יודעת איך להגיד את זה, יש מספיק שיכולות לספר, ויש מספיק עדויות מצולמות, בין אם מהחמאס או מזקה, או ממחלצים. אני הייתי במשלחת האחרונה עם ניצול מהנובה, בחור מילואימניק שהגיע לנובה, ובמקום לחלץ אנשים חיים לצערו, הוא חילץ מעל 100 גופות, ומפקד מזקה, ש... נגע וטיפל ביותר מ-60% מהגופות, וראה באזור ה-90% מהאירועים ומהמקרים ומהדברים שהיו. והם תיעדו, כי הם הבינו שחייב לתעד, זה משהו שהוא מנוגד לכל החוקים של זקה, והם עשו את זה בשביל שיהיה תיעוד, בשביל שיהיה הוכחות. השילוב הזה של כל הכוחות האלו, הם היה מאוד חזק במשלחת הזאת, בשביל להציג לחול מה היה, מה יכול לקרות, ומה אולי עדיין קורה, כי יש אנשים שעדיין מחכים שיוציאו אותם מהתופת הזאת. מבחינתי זה אחד הנושאים הכי קשים והכי שצריך להיזהר גם באיך מדברים. אנחנו כל הזמן חושבות על ההתמודדות שלנו היא להתנהל בתצורה של רומי חוזרת. ואם ההנחת בסיס שלנו היא שרומי חוזרת, היא זה שכל דבר שאנחנו עושות או מדברות או פועלות, מדברת בנקבה, אבל מדובר גם על הגברים הנפלאים שלנו בבית כמובן, זה מתוך הבנה שכשרומי חוזרת, איך יהיה לה עם מה שעשינו. בין אם היא חס וחלילה עברה משהו ובין אם לא, כי זה לא כל כך משנה, אנחנו שמענו אין סוף עדויות של לא נגעו בי פיזית, אבל הרגשתי כאילו אנסים אותי. ורק הטראומה הרגשית הזאת, אז הכל חשוב לנו שזה לא נהרוס לה את התהליך החלמה כשהיא חוזרת. זה מאוד ללכת בין הטיפות, מצד אחד לא להפסיק לדבר על זה, לדחוף את זה בכל מקום, להזכיר את זה, להראות עדויות, הוכחות, סיפורים, זוועות, לא יודעת מה, מנגד כאילו, רגע, אני לא יודעת, אני לא רוצה, על אף אחת מהן רומי שלנו, אבל מרגיש לי שקצת כל אחד ואחת שם הוא גם שלנו. אנחנו מכירים כל כך טוב את המשפחות שלהם, וכאילו כבר אותם, כאילו אני מכירה אותן.
כן.
את הנשים, את הגברים, לא בא לי להרוס לאף אחת מהן. את התהליך החלמה. זה מורכב.
ממש
אבל
מורכב.
זה קריטי. קריטי בעיקר לכל מי שמעז לשים סימני שאלה. כי ההוכחות כן. היו שם מהדקה הראשונה.
כן. את יודעת, אני גם אישה ואדם ואימא בעצמי, ואני נותרת בלי אוויר, בלי נשימה, מול באזורים האלה.
אני חושבת שמה שפרמילה פאטן עשתה, ולצערי חבל שזה הגיע כל כך מאוחר, כי זה לחלוטין יכל לקרות מהיום, לפני כן, לפחות. אבל לא משנה, תמיד עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. והיא הביאה פה משהו כל כך מתוך עצמה, כל כך מסירות אמיתית לאני הולכת לחקור את זה לעומק, להוציא דוח מפורט לעומק שיצא תחת האום, כי בואו נודה באמת האום. אין אותו מבחינת התמיכה, לא צריך תמיכה בישראל, רק תמיכה בחטופים, באירועי השביעי באוקטובר. והיא נתנה פה משהו שהוא מאוד מאוד מעמיק, נתן לכל אנשים שדיברו איתה, בין אם זה משפחות חטופים או החטופות ששוחררו, ביטחון, שהן יכולות להגיד הכל. היא תקשיב בצורה רגישה עם צוות מקצועי, שינתח את זה, לא יחשוף את שמן או את פרצופן או את הסיפור שלהן עם פרטים שיכולו לזהות אותן, כדי באמת לקחת את זה בצורה המקצועית ביותר, והרבה מאוד חטופות ששוחררו, השתכנעו בזכות זה באמת לשתף ולדבר, דבר שמאוד לא פשוט. יש נשים שלפעמים אחרי 20 שנה מוצאות את הביטחון לדבר. אז לי זה עשה מאוד מאוד טוב לראות כמה היא הצליחה לתת את המקום הזה, וגם אני הרגשתי צורך להגיד תודה לכל החטופות המשוחררות שהגיעו, והעיזו לדבר, למרות שחלקן לא במצב שבאמת מאפשר להן ומאוד חששו, ובכל זאת נוצר פה איזשהו משהו ששינה את התמונה, ואני מאוד מקווה שסוף סוף החטופות ששוחררו יוכלו לשחרר את זה גם, ולהתחיל לטפל בעצמן, כי כל הסיטואציה הזאת של השוב ושוב ושוב ושוב, הן עושות את זה בשבילנו ובשביל אלה ששם, אבל בא לי לשחרר אותן מהעול הזה, כאילו יש עוד כל כך הרבה דרך לפניהן, והן עוד לא, הן תקועות איתנו, בדיוק באותו מקום. כן. בין אם הן מכירות את רומי או את האחרות, ובין אם לא פגשו אותן בשום שלב.
כן, כן. דריה, את רצית גם להתייחס לנושא הזה?
כן, אז אני כבר לא כל כך זוכרת מה רציתי לומר, אבל זה לא דברים שלא ידענו. אנחנו פה בישראל כן היינו מודעים למצב הזה, ואני כן שמחה שזה הגיע סוף כל סוף לאום. אנחנו גם היינו במשלחת עם מזכה לאום, שהוא איש מאוד אנטישמי ושבסוף גם לא כל כך הצלחנו לשנות את הדעות שלו יותר מדי, אבל אני כן שמחה שזה הגיע וכאילו אני אומרת, אם האום כבר הצליח להכיר בדבר הזה, אז איך זה שזה לא נהיה דחוף יותר? כאילו אני לא מרגישה שזה במדינה כאילו הקבינט והמנהיגים לוקחים את זה יותר ברצינות, כאילו, איך אני מסבירה את זה יותר טוב, אבל...
את אומרת שהיית מצפה שאחרי דוח כזה איזשהו אפקט.
אם האום הצליח להכיר בדבר הזה, ואנחנו יודעים שהאום הוא המקום שמהשביעי באוקטובר לא עשה יותר מדי, כמו שירדן אמרה, אז איך זה שזה לא נהיה דחוף יותר? אני לא מרגישה שזה באמת דחף את זה להיות משהו שלוקח את ה...
אני מסכימה. גם מבחינה עולמית, אני אומרת, הנה, האום מוציא. איך עדיין אנשים שקטים?
ירדן, יש כעס באמת על ארגוני אנשים ש...
וואו.
כן, עדיין.
ברמות.
בטח.
אני מאוכזבת.
כאילו, בשביל מה הם נוצרו?
כן, בול.
אם לא לדברים הכי חמורים.
למה גם כל הרעיון בארגוני אנשים האלה זה שלא צריך להוכיח, אני פה בשבילך. I'm here for you, על אמת. וזה לא. אין פה here for you בשום צורה שהיא, ועוד להפך, תיכנסי לעמוד אינסטגרם של ה-UN Women. זה... מבזה עוד רגע את הנשים הישראליות, זה ממש שורף בכל הגוף. זאת אומרת, ברגע שמתנהגים בצורה שהיא לא שוויונית לגוף, לקבוצה מסוימת, זאת אומרת שכל הקבוצות האחרות גם לא מוגנות.
אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני חייבת להגיד באופן אישי, כי אני חושבת שהשבר הגדול, המשבר המטורף הזה של השבעה באוקטובר, יצר שבר ממש קיומי, נכון? משבר אמון שלנו מול העולם, מול הטוב, מול הרע, מול האנושי, מול הלא אנושי. ואני חושבת, ואגב, אני גם אגיד שאנחנו מתכנסות כאן ביום האישה, כן?
יום החטופה, אנחנו קוראות לה.
בדיוק, שתכף נדבר על מה זה בעצם בכלל יום האישה בתקופה הזו שלנו. אבל אני מרגישה שהמקום שלנו כנשים בכלל בעולם, כאילו, התערער. גם ברמה הקיומית, גם ברמה שלנו כנשים. מירב, את רוצה להתייחס לנקודה הזו?
אני אפילו לא בטוחה שזה המקום שלנו כנשים בלבד, שזה דרמטית בעייתי. אני מודה שאני כל כך שמה את זה בצד, כל כך אין לי את הכוחות לבזבז או את האנרגיה במרכאות לבזבז, לשכנע את ארגוני אנשים להבין שהן שוגות. אני יותר עסוקה בלהסתכל על כל העולם ולהגיד לו, יש פה כישלון הומני. הוא אפילו לא רק קשור לנשים. כן. שוב, כמו שאמרנו, יש פה גברים.
בטוח.
שהם מתמודדים עם קשיים בלתי אפשריים בכלל. ויש פה משבר באמת בתפיסה האנושית שלנו. כמה אנחנו מסוגלים להסתכל על דברים בצורה אנושית, ולא בצורה קטגוריאלית. ישראל, זה קרה שם, זה ישראל נגד הפלסטינים, ישראל החזקה, זה מאוד קטגוריאלי. במקום להסתכל על מה שקרה באופן אישי לאנשים אמיתיים, ודרך אגב לא כולם ישראלים או יהודים או whatever, וזה בעיניי המשבר הרבה יותר גדול שהוא מקיף את כולם. זה איך אנחנו בתור עולם באמת מחזיקים את המקום של להיות מסוגלים להישאר הומניים אחד לשני, אנושיים אחד לשני, בלי קשר לאיפה זה נמצא בעולם.
מירב, את אמרת לי לא ללכת בין הטיפות, ולשאול אותך ככה ישירות כל מה שאני רוצה לשאול. אני מנסה, זה קשה גם לי, אבל אנחנו שומעים את העדויות, אוקיי? דיברנו לזה קודם. אנחנו מבינים מה ההתרחשויות הבאמת בלתי הומניות שעלולות היו לקרות ועדיין שם. איך נושמים, באמת, איך קמים בבוקר בידיעה שהבת שלך שם, שאת כאן?
קודם כל, את רואה את הבנות שלי, לא רואה את הבנים שלי. הם יצוקים מאותו חומר, ואני יודעת שרומי יצוקה מהחומר הנכון להתמודד מצד אחד. ומצד שני, העובדה שאם יש תרגולת אחת שלמדתי להיות בה כאימא, ואני חושבת שכאימא זה המילה הנכונה, זה מה שאת לא יכולה להתעסק איתו כרגע, את לא מתעסקת איתו כרגע. מה שאין לי עליו שליטה כרגע, אני לא מתעסקת איתו. אין לי באמת שליטה על מה קורף בפועל כרגע לרומי. יש לי שליטה מאוד מאוד גדולה על איך אני מתנהלת בסיטואציה מבחינתי, כדי לוודא שהזמן הזה יתקצר, שזה ייגמר, שהיא תחזור לפה. אני פשוט עושה הפרדה. עכשיו, זה תרגולת מצד אחד, מצד שני, יש פה הדחקה. יש איזשהו חדר שהוא גדל והולך מן הסתם עם הזמן, שלתוכו אני דוחפת את כל הדברים שלא בא לי להתעסק איתם, נועלת אותם חזק עם מפתח, זורקת את המפתח, אבל החדר הזה גדל והולך. ברור לי לחלוטין שבאיזשהו שלב אני אתמודד איתו. אני רק אומרת, זה לא הזמן. הזמן להתמודד איתו, אני מנסה להתמודד איתו בקטנה ברגעים שאני כן יכולה, אבל הזמן כרגע זה לשמור על העוצמה ועל העשייה ועל האנרגיה וכמה שיותר טובה. אחד, כי אני מרגישה, וזה עוד הפעם שלי לגמרי, אחריות נורא נורא גדולה כי מסתכלים עליי, כמו שירדן אמרה, אין לי דקה פרטית, אני באמת אמא של רומי, ואני כל הזמן צריכה להזכיר לכולם שיש לי עוד 4 ילדים, יש, כאילו אני לא רק אמא של רומי, זה בסדר לי להיות אמא של, כי זה מה שאני כבר 30 שנה, אבל אני לא רק אמא של רומי. אבל עכשיו מסתכלים עליי כל הזמן, ומסתכלים עליי ושואבים ממני המון אנרגיה. זה גם מה שאנשים כל, אז באמת כל הזמן אומרים לי, אנחנו לוקחים ממך כוחות, את עוזרת לנו, יש לי אחריות, נקודה, ויש לי אחריות עצומה לעשות פעולות, שיקרינו כלפי חוץ, וגם, תראי, חמאס מסתכל עלינו. אי אפשר לפספס את זה. איך שאנחנו נראים כלפי חוץ, זה מה שמשדר לו שאנחנו שם, ואין דקה אחת, שנייה אחת שאני מוכנה שאני אשדר לו חולשה. שנייה הוא לא יראה את זה ממני. שנייה. הוא לא יזכה בתענוג הזה שאני אישית, כל אחד שיעשה מה שהוא יכול, אבל אני לא אתן לו את ההנאה הזאת, בשום שנייה. ויחד עם זה אני אומרת, זה בסדר לפקוט. לפקוט זה לא להישבר. לפקוט זה להיות הכי אנושי שיש. זה בסדר לפקוט. רק אני לא מוכנה לשדר כלפי חוץ איזושהי חולשה שתאפשר לו לחשוב שהוא באיזשהו מקום ניצח.
איך אתן מדמיינות? כן, את מחייכת. בגלל הדמיון? מה?
איך אנחנו מדמיונות הרגע של הפגישה עם רומי? לא, כי זה מה שלי היה בראש.
כן, גם זה מה שאני חשבתי.
ראיתי גם אותך מחייכת.
אבל כן, את יודעת מה, קדימה, אני הולכת איתך.
לכו על זה, בנות, איך אנחנו מדמיונות את זה?
קדימה.
מה, אני מתחיל.
כל אחת אחרת.
יאללה, אז תתחילו.
דריה.
אני
בחרתי בה.
את האמת שאני פשוט רואה אותה כזה, נראה לי שזה בגלל כל הסרטונים שראינו את כל הילדים החטופים ששוחררו, שהם יורדים מהאוטו כזה, אני פשוט כזה, היא רצה ומחבקת אותנו, אז אני ממש מדמיינת שאני קודם כל כזה שנייה מלהתעלף, ושאני כזה לא מצליחה לנשום מרוב התרגשות כזאת. ופשוט מחבקת אותה ברמות וכזה, לא יודעת, משום מה יש לי כזה את הריח של הבוסם שלה, למרות שאני די בטוחה שכבר לא. כזה לשמוע את הקול שלה, כזה, רק את הרגע הזה אני רואה, אני לא רואה אחרי זה, אני רואה רק את הרגע.
את רגע המפגש.
כן.
ירדן.
וואו, אני רואה את כל הרגעים, אבל ממש מהימים הראשונים אני כבר בדמיונות של איך זה נראה, וכמובן מאז השחרורים זה יותר קל, יש לזה יותר פנים וצורה. אבל ממש מהרגע שפתאום רואים אותה מהרכב של חמאס עוברת לצלב אדום, הצלב אדום לצבא, מדמיונות הרגע שרואים אותה הולכת ומזהים מהמצלמות בניין הזה, וברגע המפגש אני ממש מדמיינת אותה רצה אלינו, נופלת כזה עלינו, כולנו מחבקים אותה, אבא שלי מרים אותה בשתי הידיים, כמו כזה, לא יודעת, כמו שהוא מרים אותנו למיטה, שהיינו קטנים.
כן.
ואת הרגעים בבית חולים, של איך אנחנו ישנים איתה במיטה, איך כל פעם אמא מקורבלת איתה, איך אני מביאה את הכלבה שלי, והיא מתרגשת יותר מכל שאר המפגשים, כי היא מאוהבת בה.
כן.
אבל אני רואה הכל, אני רואה הכל. זה גם החליף לי באיזשהו שלב, זה החליף לי בגדים, פעם דמיינתי אותה עם בגדים מסוימים, פתאום יש לי בגדים אחרים בראש, אז אני כזה, וואי, יותר מוחשי, יותר אמיתי. לא בנוי על תמונות או סרטונים.
כן. ואת מירב?
שזה מזכיר לי, ירדן דיברה על בגדים, וצחקנו על זה שבפעם הקודמת, שבהסכם הקודם היא לא יצאה, כי לא היה לנו בגדים בשבילה. ואז שלחנו חברה, והיא חזרה עם תיק מלא בגדים של רומי, כדי שיהיה לה מה ללבוש כשהיא יוצאת, והרי לא תצא, בואי, עם בגדים של בית חולים, או לא בגדים שלה, לא יקרה. לי יש לי תמונה אחת בראש, כשהיא תגיע, וזו התמונה שאני ממוקדת בה. כי בתוך כל התמונות יש לי הרבה ריאליות על דברים מסוימים, ולכן יש לי תמונה אחת שאני מחזיקה בראש, זו תמונה שכולנו מחבקים אותה, וכולנו בוכים, כולנו. ואני מלטפת לה את הראש, כי זה אחד הדברים שהיא הכי אוהבת, שאני לטף לה את הראש. היא ככה תמיד באה אליי, שמה את הראש שלה על הספה, ואמרת לי, אם את לטפי אותי, זה כזה.
היא גם מלכה בלעשות את זה לאחרים.
נכון. אני יודעת שזה אחד הדברים שהיא מחכה לו, שהיא רוצה, שהיא מחכה שאני אלטף אותה בראש. אז זה התמונה שלי יש בראש. לכל היתר, אנחנו נהיה שם ביחד.
כן. ככה, לקראת סיום, אני רוצה באמת לשאול, אגב, המון רעיונות והמון ככה שיחות על רומי, יש משהו שלא שאלתי שתרצו שאני אשאל אתכן? יש משהו שאתן רוצות לומר שלא נאמר?
מה, איזו שאלה טובה. אני אולי רוצה להגיד דבר אחד. קודם כל, אני רוצה להגיד לכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, שקודם כל תודה, כי אני חושבת ש... אני לא אדם של טלוויזיה, של, באמת שלא, החיים שלי היו מאוד מאוד סביב דברים נורא נורא מסוימים, הם לא היו קשורים לא לטלוויזיה, לא לשום דבר, אבל אני מגלה כמה עוצמה יש ברשתות, ברשתות התקשורת, בערוצי התקשורת, ואני יכולה להגיד רק תודה על זה. להגיד תודה גם למי שמאזין לנו, כי אני חושבת שמה שגיליתי, אני אישית, ואני מניחה שלא רק אני, בתקופה באמת, באמת, באמת מאתגרת, נוראית, סיוטית, כל מילה אחרת שאפשר יהיה להלביש על זה, היא תהיה נכונה, היא העוצמה שיש לנו כעם, הקהילתיות הטבעית שנטועה בנו כיהודים, במהות היהודית, עוד פעם, שיש פה קטע של, תיאת, לכולנו יש שבת, כל אחד עושה אותה אחרת, אבל לכולנו יש שבת, לא יעזור, וזה משהו נורא חזק אצלנו כיהודים, ואני חושבת שגם הרבה מאוד אנשים שגרים בארץ הזאת הרבה מאוד שנים, והם לאו דווקא יהודים מתחברים מאוד אז יש פה קהילתיות מטורפת שכולם למען, כולם באמת המשפט הזה שכל ישראל ערבים זה לזה, זה זה. אז תודה.
מירב, דיברת ככה אלינו ולעם, בוא נדבר קצת לרומי, מה היית רוצה לומר לה, אם היא שומעת כשהיא תשמע אותנו?
שאחת מהאצבעות של כף היד שלי של העוצמה, והיא פה כל הזמן, גם כשהיא לא פה, ושאנחנו מאוד מאמינות בך, מאוד יודעות מי את, יודעות ממה את קרוצה, מאיזה חומר את קרוצה, יודעת את השמחת חיים והאהבה שיש לך במי הליבה של מי שאת, ואנחנו כולנו מחזיקות את זה כאן, את האור הזה, עד שאת תגיעי ותחזיקי אותו בעצמך, באמא שלך, ושאין אהבה יותר גדולה ממה שאנחנו מרגישים כולנו, כולנו זה ירדני, זה שחף, זה דריה, זה אדם, זה אבא איתנו, ואת הזוג שלו מיטל, זה סבתא, זה בן הזוג שלי, זה מיכלי, זה כל העם הגדול הזה גם, אין אהבה יותר גדולה.
גם ג'וני.
סליחה, וגם מתן. נכון, סליחה. אין אהבה יותר גדולה מזו שאנחנו מחזיקים לך פה, ומחכים לקבל אותה בהזנה חוזרת ממך. ואנחנו פה. לתמיד.
לתמיד. ואת שווה את זה. את שווה הכל.
מסביב ליקום וחזרה.
עד הירח וחזרה.
כן. זה המשפטים של הבית שלנו.
תגידי, ירדן, את נכנסת לזה? את נשאבת לדמיון של מה היא עוברת? איך היא מתנהלת שם?
כן.
מה את רואה?
אני חושבת שזה הרבה מתוך כמה אני חשופה למה היה. ולעדויות של מה חוו אלה ששוחררו.
ואת חשופה מאוד.
כן, ואני בוחרת את זה כל פעם מחדש. לרוב זה מיטיב איתי, ולפעמים זה ממש מרסק. וגם הבן זוג שלי היה במילואים 120 יום, אז כאילו זה גם היה הוסיף קושי בתוך הסיטואציה. אני נשאבת לזה המון, ואני כל פעם אומרת לעצמי, גם כשאני רואה את רומי בעיניים שאני רואה אותה לפעמים נשברת, ואני אומרת לעצמי, היא יודעת אבל. היא יודעת שהיא גם צריכה להישבר כדי להמשיך להחזיק את מי יודע כמה זמן זה עוד ייקח. אז אם בהתחלה הייתה רק מחזיקה, והרגשתי שבהתחלה הייתה רק מחזיקה ומאופקת ושותקת, וזה משהו שעבדנו עליו בעבר, של כאילו לפעמים פשוט צריך להגיד, כי דווקא להיות מאופקת הורס לך יותר, אז אני בטוחה שהיא מצאת לעצמה עם מי לשתף, למי להגיד, כדי שהיא תוכל גם קצת להתפרק, כדי להיבנות שוב פעם, כי זה אין ברירה. אין ברירה. כאילו אם אנחנו כאן, כל כך קשה לנו, ואנחנו בלי אוויר, ועדיין נלחמות, ולא נפסיק, ועדיין מוצאת מאיפה לשאוב את האופטימיות, אז גם היא, זה חייב לבוא באותו תהליך. אנחנו אותה משפחה, ועוד יותר היא מחויבת לזה לעצמה, וכנראה גם להסובבים אותה. זאת אומרת, אני מקווה מאוד שיש איתה עוד אנשים, כי זה הכי יעזור לה להעיז להתפרק, ולהיות מחויבת להיבנות. אני רואה אותה עושה הכל. יש פעמים שאני יודעת שזה דמיון או חיזיון הדברים שהייתי רוצה, ויש פעמים שאני אומרת, וואו, אני אהיה חייבת לשאול אותה, כשהיא תחזור אם האירוע הזה קרה, כי הוא היה כל כך מוחשי שאני בטוחה שזה יתרחש.
בנות יקרות, מה אני אגיד? קודם כל תודה ענקית גדולה על הזמן, על השיתוף, על העשייה המדהימה שלכן, על הבנות אדם שאתן. אז תודה, באמת תודה שבאתן.
תודה לך. תודה רבה על המקום גם קצת להיות לנו ביחד. נכון. וגם על הבמה להשמיע את הקול שלהן.
זכות שלי. אז מירב לשם גונן, דריה גונן, ירדן גונן, תודה רבה רבה לכן.
תודה רבה.
וזו הייתה אספת הורים. בואו לעקוב אחרינו באפל, ביוטיוב או בספוטיפיי. אם עדיין לא עשיתם את זה, אנחנו מחכים לכם. מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו. ואת אספת הורים אפשר למצוא כמובן גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד וברכב. תודה גדולה לעורכת שלנו, עדן דודוב, על הסאונד והמיקס, נדב ברכה, תום חלד. אני אגר כוכבי, וניפגש בפרק הבא של אספת הורים.